שיעור 170, הביוגרפיה של רבי יוסף בן יוסף, יהודי של מסירות נפש. ברגע קוטוי נזבתיך וברחמים גדולים אקבציך.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 170, קוף עין בגימטריה ניסים. ניסים כשכותבים עם שני יודין, אז זה 170. על ניסחו שבכל יום אמונו. הרי מדברים כאן עכשיו, לומדים את הנושא שיהודי עושה כאן דברים טובים, שהתועלת זה שם למעלה, אבל זה יחד עם השני. נו, יחד עם השני זה נקרא שתי יהודים, שתי יהודים. שתי יהודים זה ניסים. חסדי השם כאילו יסומנו, הוידו לא יבורך ושמוי, שמתעסקים בדבר שגורם לעוד ניסים. ברגע שיהודי מכיר בנפלאויסו ודברי נפלאויסכו שיחו מזכירים את הניסים שבכל יום ממונו, אז זה גורם שיושפע עלינו עוד ניסים מלמעלו. חסדי השם כאילו יסומנו, כאילו לא יכולו רחמו. ממשיכים בחלק החמישי בפרק ד' עמוד שין עין חס. הרב מלמד אותנו שיש 10 דברים. הוא נותן לנו דוגמאות, פעולות שעושים כאן, שהתועלת זה שם למעלה, אבל זה בין אדם לחבר, צריכים את הזולת. שניים כבר למדנו בשיעורים הקודמים, צדוקו ומייסר. השלישי זה לימוד החוכמו. יש גרסה למד החוכמו, ללמוד עם עוד יהודי. לימוד זה משמע אולי שלומדים לבד. הרי מלומדים כאן עכשיו שזה בין אדם לחברוי, שאחד לומד עם השני, הוא עושה טוב אחד לשני. אז יש גרסה שצריכים להגיד למד החוכמו, שלומד אחד עם השני. נו, יש הרבה דוגמאות, חברוסס, ללמוד אחד עם השני, חבר לומד עם חבר, או בשיננתם לבונכו, או ביסובונים, או מלמד עם התלמידים, מגיד שיעור עם התלמידים שלו. אז כל סוגי הלימוד אחד עם השני, יש גם דרגות בזה. כמובן זה אי אפשר להסתיר, הרי אחד לומד איתך, אז מישהו יודע מזה. ואם זה בבית כנסת, בבית המדרש, אז יש עוד שלומדים יודעים מזה. ואם זה מלמד עם התלמידים, יש כבר עשרות תלמידים שיודעים ורואים, ואם מגיד שיר בישיבה יש לפעמים מאות, נכון שיודעים, אי אפשר להסתיר את זה. ובכל זאת, אומר לנו הרבה, כשמדלגים כאן כמה שורות, הדרוכה שלו זה, ויזוהר כפי יכולת בכל זה להסתירו ממי שאין צורך לו אילו ידיעה. אין שום עניין של פרסומת, דהיינו. אדם אחר מותר לו לפרסם. אני מותר להגיד, תראה איזה קידוש השם, הוא לומד איתו חברוסס, אבא עם הילדים שלו, מגיד שיר עם התלמידים שלו, מלמד עם התלמידים שלו. אבל עצם הלומד, אין שום עניין שהוא יפרסם את זה. ואם פרסמת כי מוכרחים, הרי זה בכל זאת, זה תלמוטוירו, זה ישיבה, אתה לומד בבית הכנסת. בכל זאת, כמה אפשר, שאפשר לגרד מהפרסום ביוסי ניסטור, כל מה שהצלחת להסתיר איזה פרט, לא לפרסם, יהיה סחור או יוסי גודל ומה שיהיה עם מי אינו אדום. הפעם אולי הפרסום לא מתכוונים כאן שהוא לא עושה פרסום כמו דבר אחר. לפעמים יש מלמד, וכי נרבו, הלוואי שיהיו עוד ועוד. ויש ברוך השם, שמלמדים את הילדים בחדר, אם זה מלמד, או גם אצל הבנות, וכן מגיד שיר, או ששיב, כל מה שלומדים. התפקיד שלו עכשיו ללמוד את הלימוד היומי, העמוד הגימורי, החומיש, המשנייס, לימוד, ההלוכה, גימורי, לא נפקים מיני מה. הוא יכין את עצמו את השיעור, הוא צריך להעביר את זה על התלמידים שלו, הוא גמר את התפקיד שלו, לומד שעה, שעתיים, כל אחד כפי העניין. אבל כשזוכים למלמד שיש לו תוספת של עיר השמיים, ריש ישחוך מאיר את השם, הוא מעוניין להעביר לתלמידים דברי מוסר, עוד דברים שידעו מזה, אף על פי שזה מחוץ למסגרת שהוא צריך ללמד, אם לפעמים רואים איזה דבר אגדתה, איזה רשי מעניין, איזה פירוש מעניין, שאפשר להוסיף כאן איזה הלוכה או דבר מוסר לתלמידים, והוא לא מתעצל, ההפך, מה שיש לו הוא רוצה למכור הלאה, להעביר את זה הלאה, לפעמים התלמידים יקנו את הדבר מוסר הזה, שזה נאמר דרך אגב, עוד יותר מהלימוד עצמו.
כי זה נכנס בעצמות, במוח ובלב. לפעמים אפשר לזכור את זה 20 ו-30 שנה אחרי זה, מה שהרבי אמר בחדר, איזה דבר צדדי שהוא לימד איזה מוסר. אם זה הלוכה או דבר תוירו, איזה מוסר מיוחד. זה נקרא שהוא לא מפרסם את זה. למה? כי הוא עושה את זה מצד טוב ליבו, מצד העיר השמיים שבו, וזה נרשם למעלה. זה חוץ למסגרת, זה לא בתוכנית שהוא קיבל להעביר לתלמידים. זה נכלל במה שלמדנו היום, כי ביויסו ניסטר יהיה סחור או יויסו גודל במה שהיא עם ינוידו. זאת אומרת, הוא לוקח דברים שהוא לא חייב לעשות את זה, והוא מוסיף תוספת של עיר השמיים, אז זה דבר סייסר. הוא עושה את זה רק בגלל שהוא מאמין שלמעלה כן יודעים את זה. כאן הוא מסתיר את זה, אבל שם למעלה זה גולוי וידוע, ואז יהיה לו שכר הגדול. אז למה זה אקטואל בכל חברוסה, בכל פעם שלומדים, ההמשך שהרבה אומר לנו כאן עוד דוגמאות, צבו יזבטויב, אחד שיצווה לשני דבר טוב, הוא גורם שמישהו יתנהג יותר בצורה נכונה, אם זה בהלוכה, במוסר, בדרך אחרת. ועוד דוגמה, ויזוהר מאורע, כל יהודי שהוא מונע רע מיהודי אחר, הוא רואה שהוא לא יודע מהלכה זו וזו, והוא מלמד אותו בטוב טעם ודעס, עם הכללים שלו יחוכה ולא יסיסו על הפחית, הוא מלמד, הוא אומר לו, הוא מגלה לו, הוא מראה לו את ההלוכה, זה נקרא ויזור מהרע, הוא גרם בגללו, עכשיו יהיה פחות רע בעולם, להשם יהיה נחת רוח שיש לו עוד בן, שהוא עכשיו נמנע מדבר רע, ההפך, הוא עשה דבר טוב, סור מרע ועשה טוב, זה נזקף לזכותו, אז כל הדברים האלו מלמד לנו כאן הרבה, כמה שחייבים אתה מגלה, מה שלא חייבים אתה מסתיר, זכית להסתיר, או כי ביויסו ניסטור יהיה סחור או יויסו גודל ממה שיהיה אם יהיה נועדו. מתאים כאן מאוד לספר סיפור שקיבלנו ממש לפני השיעור, בתור שמשתתפים בחבר קדישה מפעם לפעם כשצריכים לקיים את המצווה של הלוויה סמייס, השבוע פרשס כסייצה, יום רביעי, טוב שימפי, זכינו להשתתף בלוויה מיוחדת. האמת שבכל לוויה שמשתתפים, שומעים דברים מיוחדים על כל יהודי ויהודי. כל אחד יש לו את המעלות המיוחדות שלו, אפשר ללמוד מכל אחד. מספידים יותר, שומעים עוד דברים של התעוררות. ובכל זאת, הלוויה שהשתתפנו השבוע, של יהודי מיוחד, שהביא אותו מארון מחוץ לארץ וזכה קל להיקבר ליד אשתו בהר מנוחות, אז שמעו בלוויה כמה דברים, אחר כך ביררנו, דיברנו עם הבן במשך שעה, ואחר כך עם עוד, כפי שנשמע תיקף, אז הרגשנו שזה מאוד מתאים לשיעור שלמדנו עכשיו. מעורב כאן היסוד שלמדנו צדוקו ומייסר ולמיד החוכמו. כמה חן, כמה טוב יצא מסיפור שמעורב כאן צדקה ומייסר ואחד שלומד עם השני. ובכן, שההתעוררות הזו יהיה לטבע ששמוסו, שזה עדיין באמצע השיבה. קיבלנו ארון מחוץ לארץ של הנפטר, קוראים לו רב יוסף בן רב יוסף. נו, שמעניין, מיד מבינים שבברית שלו כבר לא היה לו אבא. מה ההיסטוריה של היהודי הזה? הוא נולד בשנת תו ריש צדיק חס, לפני 82 שנים, בכפר באסטרייך, שעה נסיעה מווינה. הוא נולד יתום מאבא שלו, שהוא נהרג בתאונת דרכים, והוא היה בן יחיד, ללא אחים ואחיות, הוא ילד הראשון והאחרון. אבל הוא נולד אצל הורים ללא שום יהדות. הסבתא, האמא של אמא שלו, היא כן שמרה יהדות, כמה דברים במסורת שהיא קיבלה. היה ידוע לו שהיא לא בישלה בשבת, היא הדליקה נרות בערב שבת, והיה לה גם ספר תחינות שהיא קיבלה בירושה, והיא הייתה מתפללת בספר התחינות. שם לא היה מוהל בכפר באסטרייך, והסבתא שכן שמרה מצוות היסודות של היהדות, היא נסעה לוינה להביא משם מוהל במסירות נפש, כי אין לו אבא ליוסף, ולאמא זה לא היה בכלל מעניין. הסבתא נתנה לו השם יוסף על שם האבא שלו, וכך הוא נקרא יוסף בן יוסף. היוסף הזה לא ידע בילדותו ובבחרותו שום דבר מהיהדות. רק דבר אחד בלבד הוא ידע. הסבתא לימדה את יוסלה כשהיה ילד קטן דבר אחד. מכיוון שהיא רצתה שהוא ידע שהוא יהודי, אז היא לימדה אותו סך הכל פסוק אחד של שש מילים. היא חינכה אותו שבכל לילה לפני שהולך לישון, שיאמר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. וזה יוסלה שמר עד גיל 31 שנה, הוא לא ידע יותר מזה. ובזה הוא ידע שהוא יהודי. הסבא קראו לו דוד ברגר, הוא לא שמר מצוות בכלל, אבל הוא היה איש טוב. היה לו חבר טוב, שכן, גוי. יום אחד אומר לו החבר, הגוי, שהמצב מריח כאן מלחמה ביהודים. הוא השיג לו 9 כרטיסים לעזוב את המקום מה שיותר מהר, ותמורת זה הוא אומר לדוד ברגר, אני נתן לך 9 כרטיסים, והבית שלך יעבור בבעלותי, זה יהיה שייך לי. 4 כרטיסים זה עבור הסבא דוד ברגר ואשתו ציפורה, והבת והבן שלה יוסף. בדרך הם מצאו משפחה פולנית, חרדים, שהתפללו בדרך שהשם יציל אותם, הם רוצים לעזוב את המקום, שישיג להם כרטיסים. נו, קיבלו את התפילה שלהם מן השמיים, ומשפחת ברגר נתנו להם את 5 הכרטיסים שהם לא צריכים את זה. וכך הם נסו משם, מאסטרייך לשנחאי בסין. שם הם היו עד שנת תש"ח. באמצע מלחמה הם כבר חשבו שמי יודע אם יחיו מהצרות של היפנים, וכשאמריקה הפציצו שם את פצצת האטום, הם ניצולו לחיים טובים. ובשנת תש"ח הם חשבו לנסוע לאמריקה, כי אז כולם, כל היהודים עזבו את המקום, לא נשאר שם בכלל. כשכל היהודים עוזבים את המקום, והרבה מהם נסו לאמריקה, אז מן השמיים השגיחו שלא היה להם מספיק דפים, האישורים, כדי לנסוע לאמריקה, אז וכך הם נסו, אבל דוד ברגר, הסבא, כבר נשאר שם, ושם הוא נטמן בבית החיים. אז רק הסבתא, ציפורה ברגר, והבת שלה האלמנה, והבן של האלמנה, יוסף בן יוסף, נסו משנחאי לארץ ישראל, לעיר נתניה. אז קראו להם למשפחה רייס פורייס. אחרי כמה שנים, בשנת תש"י"ב, הסבתא ציפורה ברגר נטמנה בבית החיים בנתניה. אחרי שנתיים, תש"י"ד, גם הבת שלה, רייס פורייס, נטמנה בבית החיים בנתניה. כך נשאר יוסף רייס פורייס, בחור בן 16, גלמוד בעולם, ללא שום משפחה. אחד מהשכנים, חילוני, לקח אותו לאימוץ עד שיגדל עוד, שיסתדר לבד. אחר כך יוסף התגייס לצבא, ובשנת תש"ז, במלחמת ששת הימים, קרה לו נס גדול. הלך עם קבוצת חיילים להיכנס למלחמה בעזה, וכשהגיע, ברגע האחרון, אומר לו המפקד, אנחנו לא צריכים אותך כאן בעזה, תחזור לבסיס. יוסף לא מתעקש, הוא חזר. אחרי כמה שעות שמע שכל הקבוצה נהרגו על קידוש השם, יהודים. נס גדול היה שם. הרי בכל זאת הוא אמר כל לילה לפני השינה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. התבגר עוד קצת, היה לו קצת כסף, החליט יוסף, הבחור המבוגר, לנסוע לביקור בארץ מולדתו באסטרייך. אולי, אולי ימצא שם זכר ממשפחתו. ואכן, נתגלה לו שיש שם משפחה רחוקה מצד האמא שלו, משפחת כהות, קוף וו, היי וו טס. זוג מבוגר, ללא ילדים, עם הרבה הרבה כסף, יחסית נקראים עשירים. קיבלו את יוסף באהבה רבה. אתה, מי האמין שיהיה זכר לאבא שלך? ברוכים הבאים, תגור אצלנו, כמו בן. החליף את המשפחה שלו במקום רייס פרויס, הוא החליף את זה לקוהות, כמו ההורים החדשים שמאמצים אותו. ומשנת תפשין חוף טס, כשהיה בחור בן 31, היה גר אצלם, והוא עבד אצלם, בבית המסחר, למשחקים, היה להם גם עגלות לילדים שהם מכרו והתעסקו בזה. ובמשך הזמן הוא ניהל את החנות ביד רמה, הוא התעסק עם הסוחרים יוסף, וכך הולך הכל בסדר. ביום אחד הגיע שם יהודי חרדי, מבין, הרב רב שמואל בן יומן שיפר. הוא היה מחותנו של רב אברהם יוסף שפירה, שהבן של הרב שפירה, הבן הצעיר שמואל בן יומן, הוא חתנו. הרב שיפר, איש נכבד, תלמיד חכם, הוא הגיע למסע ומתן בחנות שלהם. אבל הבית המבוגר שומע איך שהרב שיפר מנהל מסע ומתן עם הבחור יוסף. הוא אמר לו, אתה יכול לדבר עם יוסף עברית, כי הוא מארץ ישראל. וואו, התרגש, הוא יהודי, בסדר. הוא שמע את כל ההיסטוריה שלו. אחרי כמה שיחות, הוא מדבר איתו כמה שיחות, הציע לו הרב שיפר, כי אם הוא יהודי, מה יש לך איזה מושג של יהדות? הוא אמר, אני יודע רק דבר אחד, שמע ישראל, השם אחד. אומר לו הרב שיפר, אולי אתה מסכים להניח גם תפילין לפחות ביום אחד? יוסף אומר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא יודע מה זה בכלל. טוב, אם כך, הרב שיפר הביא לו ספר סיפורים של הרב רב שייל למקרסטיר. תקרא בזה. בביקור הבא הביא לו גם כן סיפורי החסם סופר, שאשתו של הרב שיפר היא נכדה מהחסם סופר. אחר כך הביא לו גם סיפורים מהחזון איש, ויוסף קורא את הכל, יש לו זמן, מאוד מאוד התפעל, סיפורים כאלו על יהודים, כאלו יהודים שעושים דברים גדולים כאלו. ביום בכלל הוא החליט, אם הוא נמצא בתוך עם כזה שיש אנשים יקרים כאלו, הוא רוצה להתחבר עמהם ומתחיל לשמור מצוות. בביקור הבא, יוסף מבקש כבר מהרב שמואל ביומן שיפר תפילין. מיד הוא קפץ על המציאה, הרב שיפר נכנס לרכב, מביא לו תפילין, קח לך את זה מתנה, הוא מראה לו איך מניחים תפילין של יד ושל ראש, אומרים ברכה, פשוט לימד אותו כמו שמלמדים בחור צעיר. הבעלי בתים שהם מגדלים אותו עשו צחוק מיוסף, מה אתה עושה שטויות? מה קרה לך? לאט לאט בשבת הפסיק לעבוד, הוא לא מחלל שבת, הוא הולך ברגל, הם צחקו ממנו, בשביל מה אתה עושה את זה? הגיע חג הפסח, יוסף מביא מצות על השולחן, והם אמרו לו, מה אתה עושה כאן לכלוך על השולחון עם הפירורים שלך? מה קרה לך? והם כל פעם עושים צחוק ממנו עוד ועוד. יום אחד יוסף לוקח את הרכב של הבעל הבית לנסוע למקום יותר רחוק לקנות אוכל כשר, כי שם לא היה כשר. מן השמיים סיבבו שבדרך הייתה תאונת דרכים. והרכב אי אפשר להשתמש עם זה עכשיו. ברוך השם הוא יצא שלם, אבל בעלי הבית התרכזו עליו, והם אמרו לו מפורש בפנים, אנחנו מרגישים שנהיית פשוט משוגע, והמקום שלך לא אצלנו, אתה צריך לגור בבית משוגעים. תעזוב את הבית שלנו, אנחנו מפחדים שעוד יום אחד אתה תשגע אותנו, מי יודע מה שיקרה, עשית תאונה, מי יודע מכל השטויות שלך מה שייתה, תעזוב אותנו וזה, אין לנו כוח להיות טוב בשבילך. וכך יוסף בחור בן 40, עוזב את הבית בעירום ובחוסר כל, בגפו יבוא, בגפו יצא, אף על פי שהיה מובטח לו שהוא יהיה היורש היחידי של כל הרכוש שלהם. וכך אמר יוסף הבחור, כדאי לי לוותר על כל רכוש של המיליונים הגשמיים, כדי לשמור מצוות, שבת ויום טוב וכשרות, רוצה להיות יהודי שומר תורה ומצוות. עזב את המקום ונתקבל אצל הרב דוד צבי נוימן בווין לכמה חודשים, והרב שמלביומי שיפר ועוד יהודי טוב שם, הרב הנדל שטיינר, למדו איתו כל אחד כפי חלקו, וכך שלושת הצדיקים האלו, כל אחד תרם מהזמן שלהם, ולימדו אותו עוד הלכה ועוד תורה, עוד מצוות. במשך הזמן הוא החליף את הבגדים, לבש לבוש חרדי לכל דבר, ויוסף ברב יוסף נהיה בעל תשובה גמור למהדרין מן המהדרין. בשנת תפשין מבית, בגיל 42, יוסף זוכה להתחתן עם אישה בת 35 ממשפחת וייל מציריך, שאבא שלה הוא נכד בן החבן ממהרי וייל מדייטשלנד מלפני 500 שנים מתחילת האחרונים. ועד תפשין נון נולדו להם ברוך השם בן ועוד בן ועוד בן ובת. ארבעה ילדים, בת יחידה ושלוש בנים. ומשנת תפשין נון, צריך לדאוג לפרנסה, התחיל לעבוד בחברה קדישה בווינה. למשך 17 שנים עד תפשין סמך זיין הוא עבד שם אחרי שאשתו נפטרה ונתמנה כאן בהר המנוחות. בתחילת עבודת הקודש בחבר קדישה, מגיעה ביום אחד גברת כהות הזקנה, והיא רוצה שיסדרו את הלוויה של בעלה אדון כהות. אומרים לה, תיכנסי כאן במשרד. ואת מי היא פוגשת שם? לא פחות ולא יותר. הנה יוסף כהות יושב שם, והוא מקבל אותה לסדר את הלוויה. והיא גידלה אותו במשך 9 שנים בכבוד. כמובן, יוסף הצטער, וניהל את הלוויה בכבוד רב, עם מסירות והרבה רגש על צד הטוב ביותר. יוסף אמר את הקדיש, כך היה נוהג לכל מת מצווה. אחרי הלווייתו, הזקנה האלמנה, היא ביקשה מיוסף, נשארתי לבד בעולם, ואני מבקשת ממך עכשיו להחזיר את הקשר, אחרי ניתוק של 12 שנה. וכך יוסף התחיל לבקר אצלה בביתה בווין במשך כמה שנים. בחורף תשנ"ו, גברת כהות חולה. יוסף מטפל בה, ואז היא כתבה ליוסף את כל הרכוש שלה, שהוא היורש היחידי מכל הרכוש. חודש שבט תשנ"ו, כמה שבועות אחרי שהיא חתמה, יוסף כהות כבר אמר קדיש גם עליה. השגחה פרטית נפלאה היה ביום פטירתה. מיד כשהיא נפטרה, התקשרו מבית החולים כמה פעמים לאישה גויה, שהיא טיפלה בה כמה שנים, והיא לא עונה, פשוט הטלפון יושן. אין קול ואין עונה. אחרי כמה שעות שהיא לא עונה, אין לי מי לדבר, אז מבית החולים הם פנו לחברה קדישה, ויוסף זכה לטפל בלווייתה, והוא סידר מיד שכל הרכוש שלה עבר אצלו. אחר כך הגויה הביאה את הצוואה שהכל שייך לה, אבל מייס השם אויס הזוי, שהמכתב שביד יוסף נכתב סמוך לפטירתה, וכך הוא החוק שהצוואה האחרונה דוחה את כולם. רב יוסף שהתאשר מהירושה, הקדיש מיד מייסר פעמיים, דהיינו חוימש, למוסדות של תורה בווינה, והוא קרא לו דירה בארץ ישראל, ובמשך הזמן הוא קנה עוד 4 דירות לארבע עם הילדים שלו,
במזומן כמובן, ללא שום הלוואה בבנקים למיניהם.
וכן הוא השקיע הרבה כסף בלימוד תורה לילדים שלו, והוא זכה לפירות מבורכים לשם ולתפארת. ביום מן הימים ביקר בווינה הרב החוסיד רב שלום דויד שיינק, שהוא המנהל ביד רמה משנת תשמ"ה, מהיום זה כבר 35 שנה, את עבודת הקודש בכולל שומרי החוימויס בבתי הונגרים בירושלים. הוא מנהל את מסגרת קרן קיימת של לימוד משניות עבור נשמות מכלל ישראל בכלל ועבור יהודי הונגריה בפרט. כך הוא נפגש עם רב יוסף קוהוט, כשהוא מסביר לו את כל העניין הגדול והקדוש של הזכרת נשמות ולימוד משניות וקדיש ויזכור בחגים. רב יוסף מאוד נדלק על דבר זה, וקבע איתו שבביקורו הקרוב בירושלים הוא רוצה לראות איך זה עובד מקרוב. כעבור תקופה קצרה, רב יוסף קוהוט הגיע לירושלים. הרב שלום דויב שיינק מביא אותו בבית הכנסת העתיק יומין בבתי הונגרין. רב יוסף כמעט נצר נשמתו מהתרגשות. מה הוא רואה? יהודים בעלי צורה, יושבים עם לבוש הירושלמי של מעלה, טעם של פעם, דבר שלא ראה בכל העולם אפילו בחלום. תלמיד חכם אומר בטוב טעם, מילה במילה, משניות בעיון רב. זה שואל וזה משיב, זה מקשה וזה מתרץ, ממש גן עדן בבתי הונגרין. הוא, יוסף, מאזין ומקשיב לכל הלימוד, אחר כך שומע קדיש דרבונון אחרי הלימוד, ואז כולם מקבלים דפים מלא בשמות. אחד נעמד ואומר כאל מולי רחמים, משויכין במרוימים, עמצי מנוחו נכוינו ובצל כנפי השכינו. ומזכירים מאות נשמות מכלל ישראל, וכך שלוש פעמים ביום, ערב ובויקר וצהרועים. הרב שיינק מסביר ליוסף שדבר זה נוהג לא רק היום, בכל השנה ממש, כולל שבת וחגים, יומים נוראים, תשבו ופורים, לא מחסירים בשנה אפילו יום אחד. רב יוסף קוהוט מתרגש, ובכך הוא עלה לכולל שם רחוי מויס, וכך הוא מוסר לכולל שמות לקדיש ולימוד משניות. ומכיוון שיש שם מחירון של כמה דרגות, רב יוסף לא עומד על המחיר, ואומר מה זה דרגה הכי גבוהה, וזה הוא רוצה. דהיינו, לימוד משניות בשנת האבל הראשונה בכל יום, ולהזכיר בכל שיעור את השם, דהיינו, 50 יהודים במשך היום. יש שלוש פעמים חברס משנייס, ערב ובויקר וצהרועים. אז כל פעם מזכירים את השם, תמורת $2,500, ובכל יורצייט ילמדו משניות ויגידו קדיש עד ביאת משיח צדקנו. רב יוסף רשם שם כמובן את השמות שלו ושל אשתו, שיחיו אז, וכן הוא רשם את שם ההורים שלו, שלא ידעו שום דבר מהיהדות, הם זכו שילמדו משניות עבורם, ואת משפחתו כמה שמות שהוא ידע, וכן את הזוג המבוגרים שהם גידלו אותו בווין, תינוקות שנשבו, הוא גם רשם אותם, לכל שם $2,500. חזר לווינה, ובתור חבר קדיש, כל פעם שהוא טיפל שם באמת מצווה, רבי יוסף מתקשר מיד לכולל, לרב שיינק, ומוסר לו שם חדש. רב שלום דויב שיינק רושם את הכל, וכך ממשיכים עוד ועוד. עכשיו הוא שמע שהמנוח רב יוסף ורב יוסף עלה למעלה. הרב שיינק עוזב את הכולל ובא לחלוק כבוד האחרון לנפטר הדגול רב יוסף קוהוט. בצהרי יום רביעי, ווב אלול, טוב שימפי, פרשס כיסייצי, והרב שיינק סיפר בלוויה את החסדים שרב יוסף זכה לעשות למשפחתו ולעוד מתי מצווה, אחרי הלוויה, הרב שיינק עלה לכולל לבדוק לכמה זכה רב יוסף לתרום. ואז הרב שיינק עושה חשבון שרב יוסף זכה להגיע ל-72 נשמות במשך השנים, כמניין חסד. חלק ממשפחתו, והרוב זה מתי מצווה שאין מי שיעשה עבורם. וחוץ מזה הוא גם תרם תרומה, נשמות נעלמות מכלל ישראל, שאין מי שיעשה לטובת נשמתם. עבור כל שם הוא תבר $2,500, אז הוא הגיע, ברוך השם, לסביבות 170 אלף דולר שם, שהוא זכה לתרום לכולל, שזו דרגה הכי גבוהה. כך זכה רב יוסף, שמתוך 60 אלף שמות שמזכירים את שמותם במשך השנה, 72 נזקפים לזכותו. עוד דבר הוא זכה רב יוסף, שהוא תרם הרבה רבבות עבור אלמנות ויתמים. כל פעם שבאו להתרים עבור יתמים שצריכים לגדל אותם וחתונות, מכיוון שהוא הרגיש את טעם, מה זה נקרא יתום, שהוא לא, אף פעם לא הכיר את אבא שלו, הרגיש את זה על בשרו, וכן הטעם של האמא שלו, האלמנה, הוא זכה לתרום הרבה הרבה צדקה. אם כך, ראוי להכיר לו טובה ולהזכירו לטובה, רב יוסף ורב יוסף שהלך לעולמו בדלת אלול ונתמן ביום וב אלול בהר המנוחות. הוא זכה לקנות שתי חלקות לפני 20 שנה בחלקת החסידים גוש יוטט, והוא נתמן סמוך לקברו של הרב פינחס ליברמן, בעל הלב טויב של חויבס הלבובס שאנחנו לומדים בזה עכשיו, להשגוח הפרוטיס. וכן הוא זכה בסוף ימיו לראות נחת לקדושה מכל יוצאי חלציו שהם יגיעים בתורה ועבודה. הבן שלו הבכור שאיתו דיברנו, שיה, הוא מטובי האברכים בכולל המיוחד שנקרא רב אמרום חסידה בבניין של אב אסטוירו, כולל הוראה לדיינות. וכן כולם לומדים וגדלים לשם ולתפארת. מי האמין שבחור עד גיל 31 הוא לא יודע יותר מהפסוק שמע ישראל השם אחד, שבפטירתו בתוך שמפי הוא יזכה שארבע מילדיו לשם ולתפארת יראים בשלימים יגעים בתוירו מקימים בית לתפארת. כמה סייעתא דשמיא, כמה השגוחי פרוטיס רואים בסיפור כזה. תהי התעוררות זו לטובת נשמתו של רב יוסף ברב יוסף. שבוע חמישי משיבו דנחמתה. הפטירה קטנה מאוד השבוע בישעיהו נ"ד. רוני הקורא לא יולדו, באמצע אומר ישעיה הנביא, ברגע קוטו אוי נעזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. אומרים קרא מפורשים, אם כל הגולס של כלל ישראל, שאנחנו כבר קרוב ל-2000 שנה בגולס, זה נקרא רגע קוטוי. כל הגולס נקרא רגע קטן, עזבתי אותך. אז מה כבר נקרא ברחם עם גדולים הקבצך? כמה טוב, כמה גודל הישועה שמחכה לכלל ישראל. ביחסית, אומרים המפורשים, שיהיה כל כך שפע של רחם עם גדולים, בקרוב ביומנו, כשמשיח יבוא, יהיה בסמיקדוש, שכל הגולוס שכבר נדבר אז, שזה בהיסטוריה, שזה כבר היה פעם, זה יהיה נקרא יחסית משהו קטן, רגע קטן עזבתי. באותו משקל הוא כתוב בתהילים, שמחנו כמויס אין ניסונו. השם משמח את כל ישראל, כמה ימים שהיה לנו עינוי. לפני 300 שנה, המבית שואל, היה חשבון, חשבון צדק. הגלות כבר כ-2000 שנה. כמה נשאר לנו עד סוף 1006? מהיום תשפ"א זה 220 שנה. בזמן של המבית תוסיפו עוד 300 שנה. איך יש תיאום כאן? כי ימויסי ניסונו? ימויסי ניסונו זה הרבה הרבה יותר. ואיפה הסמכינו כימויסי ניסונו? אין כאן תיאום, אין כאן חשבון של ימים. אז הוא אומר, יש חשבון שלם, ימים ארוכים, יום האריכתה והאיכות של הימים. חשבונות שלמים שהרמב״ם אומר שלא נוכל לדעת ולהבין את זה עד שהם יהיו בפועל.
היי ברגע כותוי נעזבתיך, וברחמים גדולים עקבתי בביביך. מחכים ומצפים כבר לישועה הגדולה ברחמים גדולים. נזכרים עכשיו איך שרב שולם שלדון המגד הירושלמי, כשהוא אמר את הפסוק הזה, סמכנו כמו שניסונו, יחד עם ברגע כותן עזבתיך, היי ברחמים גדולים עקבתיך. אז הוא נטל, הוא הסביר את זה עם המשל שלו. יש איזה דבר שזה נקרא חרין, שמגרדים את זה כדי לשים את זה בסלק, או לילה סדר כשאוכלים את המורויר. אז זה מאוד מדמיע כשמגרדים את זה, אז חזרת, יש דמעות בעיניים, זה מאוד קשה, נזכרים בימי הילדות שברס פסח שצריכים כמות גדולה, אז כולם היו צריכים להשתתף ולבוש משקפיים ומשקפי שמש כדי שלא יראו את זה. היום יש כבר מכונה, מיקסר, שתוכנים את זה תוך כמה דקות. אומר רב שלם עם הנוסח הירושלמי הוותיק שלו, כשנכנסים לבית ורואים שהבעל הבית מגרד, חזרת, 200 גרם, רבע קילו, אז יודעים שמחכה לנו עכשיו כאן סעודה משפחתית. כשנכנסים לבית ורואים שעכשיו מכינים כאן קילו חזרת, זה כבר לא סתם, זה כבר ללילה סדר עם משפחה גדולה, וכשרואים 2 קילו, 3 קילו, הרבה דמעות משפחות כאן, אבל יודעים שמחכה כאן עכשיו סעודה גדולה יותר מכובדת, יש כבר עשרות אורחים. וכשנכנסים בבית, אומר רב שולם, ורואים שכל המשפחה עכשיו מגרדים במכונה שם 10 קילו חזרת, נכון יש הרבה דמעות, אבל זה כבר לא סתם סעודה משפחתית, זה כבר חתונה. ואם יהיו 20 קילו, זה חתונה גדולה של הרבי הכי גדול. מה שיותר דמעות יש, מה שיותר יגעים, וזה קשה, אז יודעים שהתוצאות זה עבור חתונה וסעודה גדולה יותר. אמר רב שולם, רב שולם, הריבני של אילום, כלל ישרובל, אתה מגרדים 2,000 שנה חזרת, ביידיש הוא אמר כלל ישראל, רייב שיין צפי טויזן טיורך רבבבבין, כמה דמעות כבר נשפחו על ידי האיסורים, על ידי הקושי שמגרדים כל כך חזרת, אז מבינים לבד שבאיזה סעודה גדולה מחכה לנו, ועושר עשו דבר תונזו, ונזכה ונחיה ונראה שיהיה סמכנו כמו שניסינו בקורב, ונזכה שכסיבה וחסים את טוב בחודש אלול בקורב אומן. ובכל זאת מסיימים עם הפוסק האחרון של האפטר בישעיה של השבוע, כי ההורים ימושו והגבור יסתמותנו, וחזדי מיתך לא ימוש, ובריס שלו ימי לא יסמות, אומר מרחמך השם. אומר המדרש שורה אחד, כי ההורים ימושו, רב יהודה ברב חונון בשם רב ברכיה אומר, אם ראית זכות אבות שמותו, זאת אומרת שאין מספיק זכות אובס למצל השפל שהילדים נמצאים, זה לא מגין מספיק. ההורים ימושו, אל תקרי הורים אלו הוירים, אין כאן מספיק כוח בזכות האובויס, וזכות אמהות שמתמוטטה, ההורים ימושו והגבו יסתמותנו, אין מספיק כוח שם, נו אז אל תהיה למטה, יש במה להתחזק. מרמדרש, אדבייק בגמילוס חסודים, תגביר את החסד, עוד חסד, זה ההצלה שיכול להציל את הדור, כל יהודי באשר הוא שם אפילו למצל הכי שפל, יכול להתרומם, אוי לא מחסד יבונה, וחוכויס ממוגן אברום, על ידי חסד אפשר לזכות, להתרומם, מאיזה מצב שנמצאים, אדבייק בגמילוס חסודים, נו ברוך השם חסדי השם, שקו השגוח הפרוטי זה אחד מהחסדים, שהשם עשה חסד, שזה יהיה חסד מאחד לשם,
השני, כי כל יהודי כשמתחזק בעוד אמון הוא בתוכן, אוטומטי, אז זה כבר גורם שפחות כועסים, יותר דנים לכף זכות, ולא שואלים כל כך הרבה למה זה קרה, יאמרים יותר גם זו לטויבו וכל נעדו ודחמונה לטעבובין, עד כדי כך שיש אנשים שנפגעים פגיעה אישית, וקשה מאוד להם לסלוח לפוגע, וזה שמתחזקים בלימוד שער בתוכן, ועוד הרבה סיפורים בדברי חיזוק בקו השגוח הפרוטיס, מגיעים לכזה דרגה שמאמינים שזה מאיס השם או איס הזויס. השם יתברך, הוא עושה את זה. במילא אין צורך אפילו לסלוח. זאת אומרת, כמובן, הוא יבקש לו כבר, הוא ישלח, אבל הוא מקבל את זה בדרגה כזו גבוהה, כמו ממש... זה דף חזל, שהוא מודה לקדש ברוך הוא על הפגיעה, כי הוא מאמין שזה מתנה מן השמיים. לכזה דרגה אפשר להגיע על ידי שמתחזקים באמון ובתוכן, וזה חסד עצום, כי כשיהודי מתחזק בדבר הזה, הוא מקבל את האיסורים והפגיעות, הכל לטוב ומאיס השם שזו, כי הוא ישעשי בו מאים השם, זה חסד לכל העולם, זה הדביק בגביל את חסודים, זה חלק מהחסד, וזה יקרב את הגאולה, וזה יגרום שבקורב נזכה ונחיה ונראה שניקוסה ונחוסם בקסיבה ואחסימה טויבו כל כלל ישראל בבריאוס הגוף והנפש בשמחו רבו ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.